אנחנו בסוגיות של מעשה. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כפל. תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אומר רש"י, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, מוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה. מה עשה הקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק. ליצני הדור היו אומרים שמאבימלך נתעברה שרה. זאת בדיחה מוזרה מאוד. אני לא יודע להבין היטב את הסוד של הליצנות הזו. זאת בדיחה, זה אפילו בדיחה תפלה אפשר לומר. בכל אופן כתוב כאן שהליצנות מחייבת את ההנחה הזאת, ששרה שהייתה בת 90 ונעשה לה נס ונתעברה וילדה, וזה היה מאבימלך. ואת ההנחה הזאת, שהיא נשמעת הנחה תפלה, את ההנחה הזאת אמרו ליצני, ליצני הדור. זאת אומרת, הליצנות חייבה את ההנחה הזאת. ננסה קצת להבין. פסוק כתוב ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. לשון עבודה זרה אומר רש"י, כמו שנאמר ויקומו לצחק. לשון גילוי עריות, כמו דתימה לצחק בי. לשון רציחה, יקומו נא הנערים וישחקו לפניהם. כל זה מונח בלשון מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. למדנו בביתו של אברהם היה צחוק. ישמעאל היה מצחק. יצחק כולו צחוק. ושרה מגרשת את אותו ישמעאל, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. זאת אומרת, המצחק שלו הוא נוגד את שלנו. לא יירש בין האמה הזאת, אותו בין האמה המצחק, לא יירש עם בני עם יצחק. יש כאן משהו. יש כאן משהו שונה, משהו אחר, משהו שמחייב להפריד את שני אלה אחד מהשני. מה שהורו לנו חז"ל, מה שלימדו אותנו, העניין הוא כך: אברהם הביא לעולם, בלשון הכתוב, כמו שחז"ל מפרשים, בלשון הכתוב, כך מפרשים חז"ל, אברהם נקרא איתן, איתן האזרחי. זה שמו. בלשון הרמב״ם, עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. אברהם הביא לעולם את התפיסה, כמו שאנחנו מדברים תמיד, גם לאחרונה, אברהם הביא לעולם את התפיסה שבורא העולם בורא אותו ומנהיג אותו. השורש הזה, להבין היטב, השורש הזה מביא בעקבותיו ומסתעף לאחד משני המשכים. השורש הזה יכול לחייב בעקבותיו. אם כך, הרי קיומי איתן, קיומי חזק. יש לי קיום שלם, משום שאני הרי נברא, מטופל, מונהג על בבורא העולם בכבודו ובעצמו. זאת תחושת איתנות של קיום שאין כמותה. קיום איתן, חזק מאוד, בריא מאוד. תפיסה כזאת גורמת לאחד משני המשכים. אם כך, ממילא, אז אני מספיק תקיף כדי לעשות מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני יכול להתפשט בכל כוחותיי. זה דבר שבא בעקבות תפיסת איתנות של קיום. תחושת קיום איתן, קיום חזק, שורשי מאוד. אדם כזה מרגיש את עצמו חזק מספיק כדי להתפשט בכל כוחותיו, לעשות מה שליבו חפץ, להתפרס. הדבר הזה עצמו יכול להביא בעקבותיו את ההפך הגמור. ברגע שהאדם תופס שהוא נברא על ידי הבורא, אז הוא לא תופס פה את איתנות הקיום בלבד, אלא בדיוק הפוך. הוא תופס פה את העובדה שהוא כשלעצמו אפס. הוא כשלעצמו איננו קיים בכלל. וכל קיומו הוא כן נברא. אך ורק, הוא קיים כנברא. וחוץ מהעובדה שהוא נברא, אין לו שום קיום. אין לו שום אחיזה בשום מציאות שהיא. הוא נברא, ממילא הוא יכול להיות אך ורק נברא, ולא יותר מזה. הוא לא יכול להיות יותר ממה שהוא נברא. התפיסה הראשונה, ההתחלתית יותר, אומרת, שאם אני נברא על ידי בורא העולם, אם אני כל כך איתן, אם אני כל כך תקיף, כל כך חזק, קיום עם שורשים כל כך עמוקים, כל כך חזקים, הרי אני קיים, הרי אני נמצא. אם כך, אני מספיק תקיף וחזק, מספיק איתן כדי ללכת הלאה לכל מקום שארצה. קיומי הוא די בו כדי לאפשר לי את הדבר הזה. זאת תפיסה אחת. התפיסה הזאת זאת היא תפיסת בחורה. ברור, תפיסה התחלתית יותר. כשאדם מרגיש את עצמו, כל אחד יודע את זה בליבו, בנפשו, בגופו, כשאדם מרגיש את עצמו טוב, אז הוא בסכנה. הוא בסכנה שהוא יעשה שטויות, שהוא יצא מחוץ לעצמו ויעשה יותר ממה שמותר לו. הגמרא כתוב, היזהרו משור בימי ניסן. כך אומרת הגמרא. צריכים להיזהר משור ביומי ניסן. שהוא רואה כל השדות מלאות עשבים, והימים יפים, השדות מלאות עשבים, זכה דעתו עליו והולך ומזיק. זה טבע, כך טבעו של נברא. קיום איתן נותן זכות דעת, וכשזכה דעתו עליו, מה יפריע לו ללכת להזיק? התפיסה הזאת, זה בכורו של אברהם, זה ישמעאל. זאת צורתו, זאת צורת האדם שלו. הוא בנו של אברהם, ובצורה כזאת הוא ממשיך אותו. זה ההמשך, כך ממשיכים את אברהם. את מה שאברהם הביא לעולם, אז ממשיכים בצורה של ישמעאל. ישמעאל הוא בנו של אברהם וממשיך אותו. יצחק הוא ההפך הגמור. יצחק תפס את אותה נקודה של נברא ולא יותר מנברא. נברא ואך ורק נברא. כלומר, יצחק לא חרג במשהו מהיות נברא. זאת אומרת, היות משהו נברא עליו. ותו לא מילי. אם זה, אם זאת האמת, כלומר שאני אינני קיים אך ורק באמת הזאת. ממילא אז אינני אלא מה שנבראתי. יצחק, בפסוק כתוב, שהוא על שם הצחוק, כך כתוב בתורה עצמה, במקום אחד בספר תהילים, הוא אפילו נקרא יצחק. צחוק, צחוק. אבל חז"ל דורשים עוד, יצחק יצא חוק לעולם. יצחק יצא חוק. כלומר, על ידי יצחק יצא לעולם חוק. חוק. נראה, ננסה להבין. ישמעאל נאמר שהוא, והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם. פירוש המילה פרא בלשון הקודש. זה מי שיוצא מחוץ לחוק, מי שיוצא מחוץ לסדר. פרא. פרא זה הכוונה, פרא לימוד מדבר, פרא שאינו מקבל תרבות, תרבות לא חלה עליו. פרא. פרא זה מי שיוצא מחוץ לגבולותיו. כמו שכבר הזכרנו את זה פה פעם. כל השורשים כולם, בלשון הקודש, של פרש, זאת אומרת, כל השורשים שהתחלתם פרש, לאורך כל הדרך, אז הם כולם עד אחד. שורשים של חריגה מחוץ לגבול. כך זה פרא, כך זה פרוד. כך זה פרו, כך זה פרוז, כך זה פרוח, כך זה פרות. יציאה מחוץ למסגרות ופריסה, פרוס, פרח, פרום, פרה. כך זה הלאה והלאה והלאה. פרוץ, דבר שיוצא מחוץ לגבולותיו והוא לא נמצא בתוך הגבולות. פורץ את הגבולות, מתפרס על שטח, פורש מהמקום שבו הוא צריך להיות ויוצא החוץ. יוצא, יוצא מגדרו ועובר, עובר את גדריו ועובר למקומות אחרים. כך זה גם כמובן פרא. כך זה בכל השורשים כולם. פרא. והוא יהיה פרא אדם. כל השורשים של שמתחילים בקוף צדי, קץ, אז הם כולם ההפך. הם כולם הקצבה והגבול. קצר. מקצוב ועד קצר, עד קצת אפילו. כן. זאת אומרת שהדבר הוא בתוך גבולות. לא יוצא. הדבר נמצא בתוך הגבולות, להפך, לא יוצא מחוץ לגבולותיו. כך זה בכל וכל השורשים כולם, עד כמה שיש. גם מקצוע פירושו מקום מעבר, זאת אומרת, זה מקום מסוים, זה נקרא מקצוע. כך זה כל השורשים כולם. אנחנו כבר אמרנו ששמו של יצחק הוא, כמו שכתוב בחז"ל, קץ חי. אלה הם אותיות יצחק. כנגדו עומד ישמעאל שהוא פרא אדם. מה שיש לנו כאן, מה שעומד זה לעומת זה, יש כאן פרא לעומת דבר שמאותה סיבה שההוא מתפרע, כן, מתפרע בעין, אבל זה אותו דבר גם מתפרע באלף, אם אפשר לומר, מתפרע. מאותה סיבה שההוא נעשה פרא, מאותה סיבה, אז ההוא שם את עצמו במהלך הפוך, שם את עצמו בתוך קצב. יצא חוק לעולם. יצחק יצא חוק לעולם. כלומר, שוב, הדבר הוא בגבולותיו, הדבר מגביל את עצמו הפוך, בדיוק. מכיוון, משום שהוא תופס שקיומו הוא קיום של נברא, אז אין לו אלא מה שיש בו כנברא. זאת אומרת, אין לו אלא את כוונת הבורא שברא אותו. אין לו אלא את זה. אם הוא נברא וזה כל קיומו, אז הוא רק נברא. יותר מזה הוא לא יכול להיות. אין לו יותר. פרא, הדבר בולט מאוד מאוד לעין בסוגיית הכבוד. הכבוד המיוחד לישמעאל, לכל מי שמכיר, זאת אומרת, מותר לנו ללמוד, כמו שראינו ראינו את זה בראשוני, מותר ללמוד ממה שאנחנו רואים היום, מותר ללמוד על התכונות, זה נמצא בראשוני. אין לך אומה, אין לך תרבות שהכבוד הוא כל כך נושא שם כמו התרבות של בני ישמעאל. אני ראיתי פעם באיזשהו מקום, ואני לא יכול לבדוק את זה, אבל אני ראיתי פעם באיזשהו מקום שיש בשפה הערבית, בשפה של בני ישמעאל, יש 36 שמות נרדפים למילה כבוד. לכל סוג של כבוד יש שם בפני עצמו, וזה המקום היחידי שהורגים על כבוד, הורגים ונהרגים כבוד משפחה כידוע. כבוד, הכבוד שלהם הוא הפוך, הוא ההיפוך הגמור למושג הכבוד. זאת נקודת ההפך של מושג הכבוד. אצלהם הכבוד עניינו בעיקר עוד אופן, אני מבקש להבין, נשים לב, עוד אופן של התפשטות של האישיות, התפשטות של האגו, התפשטות של האדם מתפשט בכל מיני אופנים, בכל מיני צורות הוא מסתרע בלקיחת הנאות ובאמת כל מיני צורות. גם צורת הכבוד היא צורה שבה הוא מתפשט. אני מתכוון במובן של מתרחב, משתרע על פני שטח גדול יותר, מנפח את קיומו, מנפח את האני שלו. הסימן המובהק לזה זה שאצל האנשים האלה הכבוד לא מתלווה לעוצמה. הכבוד והעוצמה לא באים יחד. הפוך בדיוק. מה שבאים ביחד זה הכבוד וההנאה. הנכבד יותר הוא הנהנתן היותר גדול. מי שיכול יותר להנות הוא יותר נכבד. מי שיותר נכבד יכול יותר להנות. זה בא יחד עם הנאה, לא עם עוצמה. זה סימן מובהק שהכבוד הוא אחד מהצורות. למי שיודע קצת אפילו, זה לא צריך להיות מומחה גדול לזה, זה דבר שנראה לה, מכיר משהו. הנכבד והנהנתן באים ביחד. ונכבד מגיע לו יותר הנאה. כך זה הולך. זה דבר שהוא בעצם עצמה של התרבות. כך הוא הדבר. וברור שירושה היא להם מאבותיהם. אין להם כוח. יש, נגיד יש. אבל הכוח לא מתלווה לתרבות. כבר, הדבר הזה כבר מרומז בחז"ל, שאין להם מלכים ויש להם נשיאים. זה כבר מרומז בחז"ל. אין להם מלך, יש להם נשיא. נשיא זה דבר שבא על שם הרוממות, על שם שהוא מתרומם מעבר, מתנשא. 12 נשיאים יוליד, זה מה שהובטח. יוליד נשיאים. נשיאים. מלכות הם. זה גם לא נמנה בין המלכויות, בכלל. זאת התנשאות, פשוט, כמין תפיחה של... כאן תופח העני, כאן תופח... זאת תפיחה של תחושת הקיום. זאת תחושת קיום נפוחה יותר, יותר גבוהה. הכבוד הוא חלק מהזלילה, סליחה. חלק מהטיפוח והניפוח של האישיות. זה אופן, עוד אופן. בני עשיו אינם כאלה. בני עשיו הם פירוש לא כך. בני עשיו עניינם מלכות, עניינם עוצמה, עניינם כוח, עניינם על חרבך. לצערנו, חז"ל ראו את זה, הבטיחו את זה מראש. לצערנו, לשמחתנו בעצם, אני יודע. והדבר הזה אי אפשר להצטער או לשמוח, אבל זאת עובדה. או נסתכל על הדברים בצורה אחרת. כן. נסתכל בעולם ונראה שהעולם עבר בזמן קצר. העולם עבר מתרבות של עוצמה, מכבוד של עוצמה, לכבוד של נהנתנות. העולם עשה את המעבר הזה בזמן קצר יחסית, ממש לאחרונה. אני עוד ראיתי את זה בעיניי. פעם הדברים היו נתפסים אחר. פעם ולא מזמן, לא כל כך מזמן. אז הנכבד היה מישהו אחר. וזה עבר, זה עבר. לקיים מה שנאמר, כמו שאמרו חז"ל, לקיים מה שנאמר על פני כל אחד נפל. מלכותו, עניין, מלכותו, או בכל אופן, ענייניו של ישמעאל, התפשטו על פני כל העולם כולו. הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. כל כולו, כל עצמו, כל עצמו, אינו אלא התפשטות יתר. זאת אומרת, להיות יותר ממשהו. זה עצם העניין של פרא אדם. זה פירושו של פרא אדם. פרא אדם זה אדם שפורע כל סדר. אדם שבכל מקום שבו הוא נמצא, אז הוא בהכרח, מתוך ההתפרסות שלו, אז הוא נדחק בתוך תחומם של אחרים. אז הוא נמצא במקום שהוא לא צריך להיות. תמיד נכנס לזה. זה חייב להיות כך. חייב להיות שהוא יהיה פרא אדם, וממילא ידו בכל ויד כל בו. חייב להיות. זאת צורתו של הכבוד המזויף, כבוד זה הכבוד, אם אפשר לומר, מצד מבט האמת, אז הכבוד הזה הוא הנבזות עצמה, הביזיון עצמו. ולמי שמכיר שוב, יודע שתכונתם של בני אותו אדם הם כאלה, הם כאלה, והדבר ידוע ומפורסם. ברגע שניתן לו, אז הוא מתפרס בכל כוחותיו. וברגע שזה לא ניתן לו, אז הוא מוכן להשפיל את עצמו כתולה. זאת דוגמה לכבוד שהוא ביזיון. תחושת הכבוד הזאת, שהיא לצערנו קיימת בעולם. זאת אומרת, היא קיימת בעולם באופן שרק היא קיימת. תחושת הכבוד הזאת מפקיעה. לא מאפשרת את קיום. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי יצרתי אף עשיתי. כל הבריאה כולה נבראה לומר כבוד שמיים. התכלית האחת והיחידה לכל המערכת כולה, כל הבריאה על כל מה שקורה בה. אז כולה אומרת, וזה מה שהיא צריכה לומר, רק כבוד שמיים. כל מקום שהכבוד הזה קיים, אז כבוד שמיים מופקע. כבוד שמיים הוא בלתי אפשרי. מכבוד כזה, זאת אומרת, כבוד שהוא תחושת ישנות ולא תחושת ביטול. בדיוק הפוך. כבוד זה נקרא. כבוד שמיים פירושה כבוד אמת. התפיסה האמיתית והברורה שהיש האמיתי, היש הנכון, המציאות כמו שהיא, היא רצונו יבוא. זה כבוד שמיים. כל מקום שהכבוד עצמו נתפס כהתפשטות יתר של כל אני ואני, אז הכבוד הזה דוחק רגלי שכינה באופן שלא ייתכן יותר. זה חיה, זה דוחק רגלי שכינה לגמרי. זה פירוש דברי חז"ל שבהם התחלנו. ליצני הדור. ליצני הדור אלה אותם מזלזלים, כלומר אותם אם אפשר לקרוא לזה כאן, ליצן הוא אנטי כבוד, ליצן עומד כנגד כבוד. היו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה השרה. כלומר, לא ייתכן שיצירה כזאת כמו יצחק תהיה המשך של אברהם. יצחק הוא לא המשך של אברהם. ההמשך של אברהם הוא ישמעאל. ליצני הדור, ליצני הדור, זאת אומרת, האנשים שהם מייצגים את הכבוד של הדור כולו. זאת אומרת, המזלזלים בכל עניין הכבוד. אותם מפקיעי כבוד, אותם האנטי כבוד, אי כבוד, כמו שכתוב בפסוק. מה שהם טוענים זה שיצחק הוא לא תוצאה מאברהם. מאברהם יוצא ישמעאל. ליצני הדור, אז אצלם מהדהד אותו מצחק של ישמעאל. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. הצחוק הזה הוא צחוק שהוא כנגד בני יצחק. זה צחוק שיביא לליצני הדור שיגידו שמאבי מלך מתעברה השרה. לא הוא יירש אותך, לא הוא בנך, אלא הוא בנך. זה מה שגילתה לו שרה. בורא העולם הסכים על ידה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע לכולה, כי ביצחק יקרא לך זר. המצחק ההוא מהדהד בקולם של ליצני הדור. ישמעאל מצחק. והמצחק שלו הוא מצחק כביכול כלפי מעלה. ידוע בלשון חכמים, טפח שוחק וטפח עצב. טפח שוחק הוא גדול יותר, הוא מתפשט יותר, הוא מעבר לעצמו, הוא טפח שוחק. טפח עצב, אז הוא מקובץ, מצומצם, הוא מה שהוא וזה בלבד, ותו לא. אותם ליצני הדור שהיו אומרים מאבימלך נתעברה השרה. מה תפיסת הליצנות פה? מה הליצנות עושה? זאת הליצנות, למעשה זאת הליצנות במיטבה. זאת נקודת התמצית של הליצנות. מאבימלך נתעברה השרה, כלומר אין ולא ייתכן שם. יצחק יוצא מאברהם. אין, זה לא ההמשך. לא כך הולכים על זה. אברהם מביא אחריו את ישמעאל. מצחק. אנחנו יודעים, קיבלנו את זה מדברי חז"ל, הראשונים מדברים על זה הרבה. והדבר הזה הוא באמת מטמיע כל לב. באמת זה מטמיע כל לב. בזמן שהדברים נאמרו, לכולי עלמא, ודאי, בזמן שהדברים האלה נאמרו על ידי חז"ל, על ידי רבותינו הראשונים, אז גם בני ישמעאל וגם בני ישראל היו שפלים, עלובים, נמוכים כל כך, ירודים כל כך. לצפות מראש שאלו השניים יהיו מרכז העולם, כל העולם כולו יסתובב סביבם. מה שחז"ל גילו, היום אנחנו יודעים את זה, היום אנחנו יודעים את זה לצערנו מניסיון. אבל כשחזל גילו את זה, הדבר היה בלתי צפוי, בלתי אפשרי. מי יכול היה לעלות על הדעת שאותם קבוצות שוליים, שכמותם היו למאות אלפים בעולם. הסתובבו יחפים, עלובים. סביבם הסתובב כל העולם כולו. סביב בני אברהם. כל העולם כולו. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, וזה חייב היה להתקיים, כמו שמפורש בחז"ל בראשונים ידוע, כולם הרי יודעים את בעל הטורים. מפורסם, זה מפורסם לכל ילד. סוף פרשת חיי שרה ותחילת פרשת תולדות. כל אחד יכול לראות. בעל הטורים האחרון בפרשת חיי שרה. זה ברור, זה מובן מאליו שהדברים נאמרו ברוח הקודש, זה ברור. זה ברור, אני מתכוון, אנחנו יודעים את זה. אבל הדברים מוכחים, הדבר מוכיח את עצמו. אין כאן שום אפשרות שהדבר יעלה על כל דעת שהיא. להפך, הדבר הזה נוגד כל תצפית אפשרית. נגד כל שכל שהוא בעולם. זאת שטות גמורה. שטות גמורה. שהדבר הזה יהיה מרכז העולם. המקום הזה, המקום העלוב הזה, המקום העלוב הזה, בין המקומות העלובים ביותר בעולם. בפועל, כמו שהם נראים, יש את מותו. וטובים ממנו פי כמה וכמה, בכל פינה בעולם. ופה מרכז העולם. פה מרכז העולם. אם מזיז פה מישהו, איזה כמה קרשים עלובים, מהסנטימטר הזה לסנטימטר הבא, אז העולם רותח, העולם כולו רותח. את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? איך זה יכול לעניין? איפה מידה כלשהי של סבירות? איך בני אדם מסבירים את זה לעצמם? מה אכפת לך? מה אכפת לכם? על מה אתם נלחמים? על מה אתם מדברים? כל מי שלא רואה בזה את האימות של כל דברי חז"ל, הוא צריך להיות סומה ושוטה. זה בפירוש מה שחז"ל אמרו. חז"ל הרי אמרו את זה מרוב. כאן נמצא הוויכוח. כאן נקודת המוקד של הוויכוח. מי יגבר זה או זה? והדבר הזה מעניין את כל העולם כולו. אי הוא לא חזו, מזלי הוא חזו. וכך מתנהל כל העולם כולו. הדבר הזה הוא היחידי המעניין בעולם. שום דבר אחר לא מעניין. אם יגבר זה, יהיה טוב. אם יגבר זה לעולם, אז העולם כולו נוקט, שאם יגבר זה יהיה לו רע. ואנחנו יודעים שזה נכון. זאת האמת. זאת האמת. אבל איך הם מסבירים את זה לעצמם? אני באמת לא יודע. איך מאות מיליוני אנשים בעולם מסבירים לעצמם שהם מתעניינים בדבר ששכמותו קורה בעולם, לא שכמותו, אלא פי עשר יותר. דברים באמת משמעותיים קורים בעולם. ואף אחד לא מתעניין בהם, כמו עם איזה ילד, איזה ילד זב חוטם, משליך אבן באיזשהו מקום, נידח בקצה העולם. על מישהו, הוא גם לא יודע להשליך את זה, וזה נופל במרחק כמה עשרות מטרים מאיזה ממישהו אחר. והדבר הזה נמצא בראש מהדורת החדשות בכל העולם כולו במשך יומיים. איך בני אדם מסבירים את זה לעצמם? איך זה ייתכן? איך זה מן האפשר? כאן מוקד העולם. כל מה שמתרחש כאן באמת נוגע, באמת נוגע. אם יגבר זה, אז ההכרעה היא הכרעה שהיא משמעותית לכל העולם כולו. והפוך שוב, אותו דבר, באותה מידה. נחזור על כמה דברים פשוטים. אנחנו יודעים, מאמינים באמונה שלמה, אנחנו נבראנו בעולם הזה כדי לגלות כבוד שמיים. בורא העולם ברא אותנו והוא מקיים בנו ישראל אשר בך את פאר. בנו, על ידינו, דרכנו, יתגלה כבוד שמיים בעולם. אנחנו אומרים את זה פעמיים בכל יום, שמע ישראל, השם אלוקינו, אומר רש"י, אתה, כעת, בינתיים, הוא אלוקינו, הוא עתיד להיות השם אחד על כל באי עולם. השם אלוקינו, השם אחד. זה יתגלה בכל העולם. זה הדבר שיתגלה. בנו, דרכנו, על ידינו, מאיתנו זה יתגלה. ככל שאנחנו מושפלים יותר, ככל שאנחנו לא יכולים, ככל שאנחנו לא אנחנו, אז הדבר הזה רחוק יותר. ככל שאנחנו אמנם אנחנו, אז הדבר הזה קרוב יותר. הריב הגדול שלנו, הריב המכריע, זה גם במילה עצמה, ותרא שרי. את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. כלומר, ישמעאל מצחק ויצחק יצחק. הוא מצחק עכשיו, מצחק כעת, מצחק בהווה. ויצחק, אז הוא את הצחוק האמיתי, את הצחוק האחרון, את הצחוק של התכלית, הוא יצחק. הוא יצחק. לא נהיה גרועים יותר מכל גויי העולם. גם אנחנו צריכים לדעת שמוקד הבעיה, מוקד הבעיה העולמית, מוקד הבעיה, הבעיה שכל העולם כולו מסתובב סביבה, זאת הבעיה שלנו עם ישמעאל. אבל הבעיה שלנו עם ישמעאל, באופן כמו שהתורה אומרת, זה אנחנו צריכים, אגב, כל העולם כולו הרי יודע את זה. גם אנחנו חייבים לדעת את זה. כאן מוקד הבעיה. אם אנחנו תופסים, אם התפיסה שאנחנו תופסים היא התפיסה של ליצני הדור, לא יכול להתגלות על ידינו כבוד שמיים. התפיסה שאנחנו בני אברהם מחייבת אותנו להיות יצחק. הכבוד האמיתי. מחייב יראה. הכבוד האמיתי מחייב תחושה של ביטול, תחושה של אפסות, תחושה של אי קיום. אנחנו מעצמנו לא קיימים. מעצמנו, כשלעצמנו, מה אנו, מחיינו? אין אנו, אנחנו כלום. אנחנו מה? את זה שתל בנו יצחק. הצחוק של יצחק מכוון כנגד כל באי עולם. הוא מהם צוחק. ההמשך של אברהם כך הוא. שורש הדבר, צור חוצבתם. השורש שממנו הכל נחצב, זאת התפיסה שהביא אברהם לעולם, עמודו של עולם איתן. הוא הביא את הבורא לעולם. ממנו נולד יצחק. זאת אומרת, אם העולם נברא על ידי הבורא, אז אין בבריאה אלא מה שנברא על ידי הבורא. הבריאה לא יכולה לחרוג מזה, בשום פנים אי אפשר לחרוג מזה. לא, כל מי שחורג מזה יוצא מחוץ למציאות, זה בלתי אפשרי. זה יצחק אבין. אבל באופן כזה אנחנו חיים מחוץ לעולם. יצחק יצא מהעולם, היה אדם מת, היה עולה תמימה, היה פרוש, היה נבדל, בורא העולם קרא עליו את שמו בחייו, סומה חשוב כמת. הוא היה מחוץ לעולם. יעקב אבינו לקח את ברכותיו של יצחק באופן האמיתי והכניס אותם לעולם. יעקב אבינו הכניס לעולם את האפשרות לחיות את החיים של יצחק. וכאן זה המיזוג בין אברהם ויצחק שנמצא אצל יעקב. אותה תפיסה, אותה נקודת, אותה נקודת ביטול, אותה נקודת אי היות, אותה נקודת כבוד, במילים אחרות, שהייתה אצל יצחק, אז יעקב הכניס אותה לסדר העולם. יעקב היה זה שבנה עם שלם, העמיד משפחות, העמיד ולדות. הוא היה עם, הוא היה כלל ישראל. חי בעולם, חי בעולם. חי בעולם בתוך מסגרת עם יחסי שכנות. חי בתוך המסגרת של העולם. אבל מה שהוא הביא לעולם, החיות, אותם חיים שהוא חי בתוך המסגרת של העולם. אז החיים האלה הם החיים מהמזבח של יצחק. כתוב בגרא, הזכרנו את זה פה כבר כמה פעמים, כתוב בגרא בפירוש מגילת אסתר, אם לא היה יעקב לוקח את הברכות מיצחק, אז לא הייתה לו אפשרות קיום בעולם הזה. לא יכול היה לחיות בעולם. לא היה לו פשוט מקום. לא היה. לא היה לו שום אפשרות של איזשהו אופן של, איזשהו אופן של היות בעולם. לא ייתכן. העולם הזה כולו שייך לישראל. ויעקב נטל לחלקו את העולם הבא. אבל בעולם הזה, אז הוא יכול לחיות רק עד כמה שעשיו נותן לו מקום, כמה שהוא מאפשר לו. ופירורים משולחנו של עשיו הוא יכול לקבל, ללקט. רק בצורה כזאת הוא יכול להיות. על ידי נטילת הברכות, אז הוא קיבל אופן, אפשרות, איזושהי, של קיום בעולם הזה. קיום בעולם הזה באופן של יעקב. אבל הקיום בעולם הזה זה באמת באופן של יעקב, וזה בלבד, זה בלבד. והיה כאשר תריד, זה אמר יצחק לעשיו, והיה כאשר תריד, שיהיה לך מקום, שתהיה לך סיבה טובה להצטער על העובדה שהוא לקח את הברכות, כי הוא לא ייראה יפה יותר ממך, אז פרקת אתה את אולו מעל צוואריך. ככה הבטיח יצחק לעשיו, ואתה תפרוק את אולו של יעקב מעל צוואריך, ואז העולם יהיה שלך, ואז שוב יעקב יהיה בעולם, אז הוא יהיה בעולם בנס, אז הוא יהיה תלוי בחסדו של עשיו. זאת צורת קיומנו, כך אנחנו קיימים, כך אנחנו קיימים מאוד, כך ובשום אופן לא אחר. אין לנו שום אפשרות קיום בעולם הזה כדרך שעשיו קיים בעולם הזה. זו פשוט כפירה להניח כך. אין לנו אפשרות כזו. האפשרות האחת והיחידה שלנו להיות בעולם הזה זה במסגרת הברכות. זה מה שנתן לנו את האפשרות להיות בעולם הזה, וזה מה שמאפשר את הקיום של הדבר הזה, במסגרת הברכות. כמה שאנחנו פרשנו ממסגרת הברכות, אז אנחנו נכנסנו לתוך תחום שהוא לא שלנו. זאת אומרת, תחום שאנחנו בו לא קיימים, אין לנו שם זכות קיום. באותו זמן, כמו שכתוב בסוף הפרשה, באותו זמן שיעקב קיבל את הברכות מיצחק, יצחק הבטיח לו, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך אחריך, זרעך איתך, ורשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם, וייתן לך את ברכת אברהם. אחרי זה, כיוון שראה ישמעאל, שראות בנות כנען בעיני יצחק אבי, אז הוא הלך ונשא את ביתו של ישמעאל. זאת אומרת, כך הוא העמיד את עצמו במשקל שכנגד ליעקב, שהוא הממשיך של יצחק. אז המשקל שכנגד היה באיחוד שעשיו התאחד עם ישמעאל. הם התאחדו שניהם יחד. העוצמה של עשיו עם הכבוד של ישמעאל. זאת ההתפשטות של ישמעאל. פרא האדם, אותו הפרא האדם, ביחד עם כוח של עשיו, זה עומד כנגד יעקב. והיום אנחנו רואים את זה. שותה גם הוא, חוץ מכופר, שותה גם הוא מי שיעלה על דעתו שהמאבק יוכרע באיזשהו מקום אחר ולא פה בבית המדרש. המאבק הוא מאבק איתנים. זה מאבק על הירושה של אברהם. הירושה של אברהם פה היא נמצאת. פה היא נמצאת. אם ליצני הדור יהיו צודקים, אם ליצני הדור יחריר, לא יתגלה כבוד שמיים בעולם. אז יהיה ישמעאל מצחק. ואם יצחק יכריע, אז יהיה כבוד שמיים. הדבר הזה הוא מאוד רציני. זה באמת מאוד רציני. ושוב, מאויבי תחכמנו. תתארו לכם, אם העולם כולו רואה את הבעיות שמתרחשות פה בשטח, שני קילומטר צפונה, שני קילומטר דרום. לצד זה או לצד זה. אז העולם כולו רואה את הבעיות האלה כבעיות המכריעות. אילו הבעיות שהעולם כולו צריך לתת עליהם את הדעת. אילו הבעיות שעליהם יכולות לפרוץ מלחמות עולם. אילו הבעיות, אם הר סלעים זה או הר סלעים זה, אם יתחבא שם איזה מין. יתחבא שם איזה שוטה, כן יתחבא או לא יתחבא. כן יקים שם צריף או לא יקים שם צריף. זאת באמת בעיה. זאת באמת בעיה. זאת הבעיה. זה מה שמטריד את העולם. אם זה מה שמטריד את העולם, אז על אחת כמה וכמה שהדבר הזה צריך להטריד אותנו. מנקודת מבט שלנו, אנחנו הרי יודעים את האמת. אנחנו יודעים את מקור הדבר. פה מקור הדבר. זאת הבטוחה שכל העולם כולו יושב עליה. כאן זה, כאן נמצא המאבק, והמאבק הוא מאבק איתנים. אם הלכה כליצני הדור, אז כך יהיו פני הדור. אבל אם הלכה ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אז אנחנו בניו של יצחק. אנחנו בניו של יצחק. כמו שהזכרנו פה בשבוע שעבר. ויגדל הילד ויגמל. ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות משתה גדול. ביום שיגמור חסדו לזרעו של יצחק.